ארמגדון. כתבתה של רבית הכט. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. גידי דר בא לדבר. לפעמים הוא מבקש לגלגל בראש שוב את מה שאמר, לשנייה וחצי הוא מהסס, אבל חשוב לו להיות נוקב ולהדגיש שהוא עומד מאחורי הדברים שלו. דר הוא איש נחוש מאוד. כשדיברנו על קנאות דתית, הוא כינה את עצמו קנאי קולנוע. מעבר לרצון לקדם את הסרט שלו, אגדת חורבן, שנמצא כעת בסבב הקרנות מחודש בבתי הקולנוע, הרצון להגיד את אשר על ליבו בתוך המיליה שבו הוא פועל, הוא מבחן אומץ עבורו, והוא רוצה מאוד לעמוד בו. היה לי חשש להגיד משהו, כי יאשימו אותי שאני עושה את זה בגלל שלא זכיתי בפרס אופיר הגדול, ואני מאוד מפרגן לערן קולירין, במאי ויהי בוקר שזכה בפרס הסרט הטוב ביותר. והוא במאי מצוין. לא ראיתי את הסרט כי הוא קרן בתל אביב ואני גר פה, באתלית, ואני בטוח שהסרט שווה. אבל בכל זאת, סרט ישראלי, מומן בכסף ישראלי, השחקנים לא באים לפסטיבל כאן כי הוא הוצא כישראלי, ולטקס אופיר הם שולחים טקסטים שערן מקריא על הבמה. ויושב הקהל ושומע שהשחקנית, ג'ונה סולימן, שזכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר, אומרת שיש בישראל מסורות קולוניאליסטיות מתמשכות של מחיקת זהויות היסטוריות ותיאור אתני. והקהל מוחא לכפיים. מה תיאור אתני? יש פה תיאור אתני? את אומרת שעכשיו קורה פה תיאור אתני? את אומרת שמתרחשת פה מחיקה תרבותית כשהסרט הזוכה הוא על ערבים? משוחק בידי ערבים? על סגר דמיוני שמעולם לא היה בישראל? ישבתי שם עם שולי, רנד, שותפו לסרט אגדת חורבן, ופשוט נחנקנו. גם השותף שלי, המפיק, אמיר הראל, שעשה את גן עדן עכשיו ואת תל אביב על האש, סרטים שמאלניים לגמרי שנעשו על ידי במאים ערבים ושאף אחד לא יכול להאשים אותו בימניות, יצא מחומם לגמרי. כי זה מוגזם, זה שקר, ממש. זו הסתה פרועה נגד ישראלים. ואני מופתע שערן יקריא את זה. אם היו אומרים לך שיש פה קצירת איברים, היית אומר גם את זה? אם אתה אומר, אתה מזדהה עם מה שאתה אומר. אתה לא קריין, אתה הבמאי של הסרט. אם היה עולה שחקן שתומך בבן גביר, והיה אומר שהוא בעד מדינה יהודית נקייה מערבים, מה הייתה התגובה באולם ובארץ? אבל זה לא שווה ערך למה שהם אמרו. אבל זה ההפך, זה הצד השני. אם היה קורה מה שתיארתי, אז האולם היה מתפרק, ואני הייתי מוריד את בן גביר מהבמה. חוץ מהנזק הבינלאומי המאוד חמור שיכול לקרות מזה, גם אנחנו צריכים להיות עם יצר הישרדותי כלשהו. אם בעידודנו ומחיאות הכפיים שלנו, מישהי אומרת שיש פה טיהור אתני, אז אנחנו לא בסדר עם עצמנו. אנחנו מחופפים. וקורה עוד משהו שמאוד חורה לי ולדעתי חורה להרבה אנשים בתעשייה, וממשיך. הקהל הישראלי קולט שתעשיית הקולנוע הישראלית היא אנטי-ישראלית והאקדמיה היא אנטי-ישראלית. וזה לא נכון. דיברתי עם המון אנשים, המון מפיקים, וכולם אומרים, תשמע, זה באמת לא בסדר. יש הבדל בין ביקורת בסרטים, שהיא סופר לגיטימית, לבין פשוט כניסה בישראליות באמצעות שקרים. אין לי שום בעיה עם סרטים על כיבוש. דרך אגב, כל הסרטים הפוליטיים בישראל הם על הכיבוש, והכל זה בין מרכז שמאל לשמאל ברבק, ואין אף אחד שאומר אחרת, וזה סבבה, אין לי בעיה עם זה. אבל הטקסים צריכים להיות לא פוליטיים, נקודה. אני מקווה מאוד שיקומו עוד אנשים ויגידו, מספיק, אנחנו לא תומכים בזה. אני חושב שהבאנו את האומנים והיוצרים הערבים למצב שאם הם לא אומרים משהו מאוד אנטי-ציוני ואנטי-ישראלי, הם נחשבים לבוגדים. ורובם בכלל לא חושבים ככה. זה ניצול ציני. הם יכולים להגיד ראש הממשלה בן זונה וישראל עושה טיהור אתני ולא תיעלם להם המשפחה מחר. בסוריה אי אפשר לעשות את זה. בשום מדינה ערבית אתה לא יכול לעשות את זה. דר, 57, תמיד היה משהו קצת אחר במיליה הקולנועי. ב-2004 יצר עם רנד את אושפיזין, סרט שהציב במרכז דמות של חרדי ושגם מתנהג כסרט חרדי, כלומר לא צולם ואף לא הוקרן בשבת. לא רק בית הגידול שלו שידובר בו בהמשך, הוא זה ששלח אותו לאזורים אידיאולוגיים קצת שונים מהמיטב. זו גם התמקמות שונה מול בון טון ומיאוס כבד מפוליטיקלי קורקט, שלדעתו יחריב את התרבות המערבית. הסינים יושבים וצוחקים. אני לא אתפלא אם הם מעודדים את השיח הזה ברשתות החברתיות, את לול התרנגולות המטופש הזה. זאת בדיחה להשתמש במילה קולוניאליזם ביחס לישראל, אומר דר. הנטייה להגיד קולוניאליזם, פשיזם, נאציזם וללקק את הרגליים של האירופים זה ביזיון אינטלקטואלי מוחלט. ממי אתה מבקש אהבה? מאלו שהוציאו מהם את הקולוניאליזם בכוח? מאלו שהמציאו את הפשיזם והנאציזם? מאלו ששלטו בעולם מאות שנים, שתו את הדם לכולם, נכשלו, ועכשיו, כשהם כבר לא יכולים יותר, אז הם מטיפים לך מוסר ואתה בא ומתחנף אליהם? והרבה קולנוענים עושים את זה. יש כאלו שבנו קריירה על כך שהם במאים ישראלים גולים בלי שאף אחד יגלה אותם. למי אתה מתכוון בדברים האלו? לבמאי נדב לפיד שבאחרונה הכריז כי העתיק את מגוריו לפריז? לעמוס גיטאי? אני לא רוצה לנקוב בשמות, בסדר? חלקם חברים שלי מאוד טובים. גרתי המון שנים במרכז תל אביב, מצביעה משותפת זה החברים הכי טובים שלי, אבל הם מצחיקים אותי. תכלס הם לא באמת מבינים מה קורה. אני מאחל לכל אירין שיזכה באוסקר. מזמן הבנתי שכל סרט ישראלי שמצליח מבחינה קולנועית עוזר לכולם. ושפיזין עזר לאלו. אלו עזרו לסרט הבא וכן הלאה. אני בעד. אבל תארי לך שהסרט יגיע לשם ואת הטקס הזה לדעתי הם דווקא לא יחרימו. והם יקבלו מיקרופונים ויפתחו את הפה שם ויגידו שיש פה תיאור אתני. ובעידן שבו שולטת הכנף הפרוגרסיבית של המפלגה הדמוקרטית, ובאקלים של אירוע כמו הסטודנטית הפלסטינית שדיברה על רצח עם וכמלה הריס עודדה אותה, מהר מאוד התקבע שישראל מבצעת תיאור אתני ורצח עם בפלסטינים, ולך תוכיח אחרת. ערן קולירין מסר בתגובה. אני מודה לגידי דר על האיחולים. סולידריות מקצועית ואנושית היא דבר יקר ערך. מי שמכירים את דר יודעים שהוא מחזיק בדעות האלו לא מעט זמן, אבל אי אפשר לחמוק מהרושם שחוויותיו בעולם הפסטיבלים התאינו אותן במטען מכובד. הסרט היחיד שלא קיבלו לכאן זה אגדת חורבן. היו 4 סרטים ישראלים. ראינו את הנטייה שלהם או של הבמאי. זה ערן, נדב, שלומי אל קבץ המתוק שעשה סרט שאומנם הסרט הזה לא כזה, אבל אנחנו יודעים את עמדתו, וארי פולמן. כך שכולם בסרטים האלו או בסרטים הקודמים מתחו ביקורת קשה מאוד על ישראל. אתה מרגיש מקופח? לא מרגיש מקופח בכלל, הכל בסדר. הייתה לי בדיוק אותה בעיה באושפיזין. פסטיבלים לא קיבלו אותו. בסוף אני אישית מכרתי אותו לסטודיו אמריקאי וסללתי את הדרך לאחרים. גם עכשיו אנחנו הולכים לאמריקה. הבנו שזירת הפסטיבלים העולמית היא זירה שבאופן ברור נוטה לשמאל הפרוגרסיבי, המושג המכובס בעיניי, בהקשר שלנו, לאנטי-ישראליות מוחלטת. היום הרבה יותר אמיץ לבוא ולהגן על ישראל מאשר לבוא ולרדת עליה. אם אתה יורד עליה, מיד יחבקו אותך בכל מקום בעולם. קשה לך עם הדעות האלו במיליה הזה? לא קשה לי, כי אני נותן את זה בפרצוף. אני חושב גם שיש לי מעמד בכל זאת. אנשים לא מתווכחים על המהלכים שלי כבמאי או כיוצר קולנוע. אני גם מסרב שיתייגו אותי כימני. תגיד, יש מצב שאתה ימני בארון? קודם כל אני שמאלני בארון. אני באה מבית ימני, אבל אני לא ימני. תושיבי עכשיו 90% מהיהודים, אחד עם עמדות ליכוד, שני עם עמדות לפיד, שלישי עם עמדות מרץ ועבודה וכן הלאה, ותגלי שהוויכוח ביניהם מזערי. רוב האנשים מסכימים לשתי מדינות לשני עמים. ביבי בעצמו אמר את זה 3 פעמים במסגרות הכי רציניות בעולם. ורוב האנשים בשמאל, אני לא מדבר עכשיו על התימהונים, יודעים שבעת הזאת אין על מה לדבר. זה ייגמר במרחץ דמים מחריד לכל הכיוונים. זה ייגמר בזה שבסוף השמאלנים יגרשו את הערבים מפה, כולל ערבי ארץ ישראל. למה שהשמאלנים יגרשו את הערבים? כי אם נצא מיהודה ושומרון, יתחילו לראות טילים על תל אביב, והם יחטפו את השיגעון ויובילו את המתקפה על הערבים. אם תגידי רצח עם, בסוף יהיה כאן רצח עם. תחיל רבק, אין פה רצח עם. יש פה מאבק קיומי שנהרגים פה ונהרגים שם, ואני לא אומר שאין פגיעות בהם, ויש שבלות כיבוש רציניות, וכל מה שהייתי יכול למנוע, הייתי בשמחה דואג שימנע. אני חושב שרוב הישראלים מתים להשתחרר מהמצב הזה, הם פשוט לא יודעים איך. אז מה הפתרון? אנחנו אנשים מבוגרים, ואנחנו כבר יודעים שלא לכל דבר יש פתרון. הפתרון הזה של שתי מדינות לא ישים, לא בגלל שעכשיו כבר אי אפשר, לא מפני שאף פעם הוא לא היה הפתרון. הפתרון יבוא ברמה אחרת לגמרי. ברמה של שינויי נרטיב, ולדעתי זה יהיה בנרטיב הדתי, כי זה הנרטיב שמוליך את הכל פה. באופן לא מאוד מפתיע, דר חילוני לגמרי מוקסם ביצירה ובחיים, מידתיות ואמונה. הוא מכחיש שלקשר הקרוב שלו עם שולי רנד מראשית שנות ה-20 שלהם, הייתה השפעה מיוחדת עליו בתחום הזה. אם כבר, אפשר להתרשם שרנד לוהק לתפקיד של חבר ושותף, בגלל העניין של דר בעולמות הללו. את השמאלני ואת מה שיש בתל אביב אני הכי מכיר. וואלה, זה טיפה משעמם אותי. בדתי יש משהו נורא מעניין. אני מנסה לצלול לעולם הזה, להבין איך המיינד הזה עובד. זה מה שהוביל אותו לעשות את אגדת חורבן, סרט המורכב מ-1500 ציורים סטטיים, המספר את סיפור המרד הגדול בירושלים באימפריה הרומית, שמתגלגל למלחמת אחים, ולבסוף לחורבן בית המקדש וגלות בית שני. עודה ולא אבוש, כשניגשתי לצפות בסרט ללא ידע מוקדם על תצורתו אומנותית, אמרתי לעצמי בשניות הראשונות, אוי לא. אחרי דקות ספורות חשתי בהתפעמות האופיינית למפגש עם אומנות גדולה. הציורים של דוד פולנסקי ומיכאל פאוסט כל כך יפים, שמרקחים כל התנגדות ומחברים גם את הסקפטים שבצופים לסיפור. בסרט אתה לא מנסה בכלל לשכנע את הצופה למה הפולחן או המזבח קדושים, זה מתקבל כנתון. אין לך ספקנות ביחס לזה. אני כולי ספקנות, אבל כשאני הולך על סרט שעוסק במקורות המיתים שלנו, אני יכול להסתכל על זה בצורה ביקורתית, כמו שבאושפיזין יכולתי להסתכל על החרדים בצורה ביקורתית, או שאני יכול לקחת אותך למסע ולהזדהות עם זה, לגרום לך להתגבר רגע על ההתנגדויות שלך, ולהכניס אותך לממד המטאפיזי של זה, בלי להסביר יותר מדי. זה יותר מעניין בעיניי. את זה אנחנו לא מכירים. ההנחיה שלי גם לציירים וגם למוזיקה התבססה על כך שבבית המקדש היה ממד פגני, והייתה שמחה ענקית בפגניות הזאת. אני לא יודע אם אפשר בכלל להסביר היום מה שהיה שם, חוץ מנאמני הר הבית שכמה מהם באו ועזרו לנו, והם התגלו כאנשים נורא עדינים ונחמדים. זה היה נורא מצחיק לשבת בסטודיו במרכז תל אביב עם דוד ומיכאל, שהם ממש לא ימנים לשון המתה, והרב מנחם מקובר מסביר להם, פה צריך להיות את זה ופה צריך להיות את זה, והם, וואו, גדול, מעולה. דר הוא אוף ותיק ודי מוזר בתעשייה. את בית צבי עזב אחרי חודשיים וסרטו הארוך הראשון אדי קינג, שיצא ב-92, הוא מגולל את סיפורו של שחקן מובטל שמסתבך עם חבורת פושעים, זכור לי לפחות מהקליפ הפסיכדלי, למה אתה תמיד יושב על הנקודות. הוא איטי ויסודי. מאז אושפיזין ב-2004 לא עשה סרטים באורך מלא, אלא שתי סדרות ילדים, גבעת נפוליאון ודאוס, על אגדת חורבן עבד 8 שנים. יש בו משהו מאוד לא תל אביבי, והוא אכן עזב את העיר לטובת מגורים באחוזת הוריו הכפרית באתלית, שם הוא חי בבית קטן לצד הבית הגדול שבו חיה אמו, עם 3 ילדיו מגרושתו ועם זוגתו הנוכחית. אני מאוד מעריך אותו כי הוא עקשן ברמות שאי אפשר לתאר, אומר קית רישחורי לשעבר מנכ״ל קרן הקולנוע, שליווה את דר בצמידות בזמן צילומי אושפיזין, לאחר מות המפיק רפי בוקאי. כשהוא ננעל על משהו, הוא ילך איתו עד הסוף. הוא הולך עם הסיפור האחד שלו ולא מרפא. באושפיזין הוא פשוט משך את הסרט. גם באגדת חורבן הוא לא עזב את זה והלך עם הראש בקיר. הוא לא אחד כזה שיעשה סתם סרט בשביל הפרנסה. אני מתעניינת בדרך מאדי קינג לבית המקדש. דר, הם לא כל כך רחוקים אחד מהשני כמו שאת חושבת. לפני אדי קינג עשיתי סרט קצר, המשורר, שהוא גם הסרט הראשון של שולי כשחקן. ואז נסעתי לניו יורק, ובניו יורק היה לי איזה משבר או הערה או משהו, כשהבנתי שכל הקולנוע הגדול שאני מעריץ, בין אם זה קולנוע אמריקאי, אירופי או יפני, הם כולם מחוברים לתרבות שלהם בצורה עמוקה, והתרבות שלהם, במיוחד המערבית, היא תמיד דתית. נהג מונית זה סרט דתי. סקורסזה הוא במאי ממש דתי. הבמאי שהכי הרצתי היה קארל דרייר. דני ואלה בכלל דתיים ברמות שאין לתאר, הם כולם קירקגורים כאלה. גם ללארס פון טרייר יש את הטאץ' הזה, של משהו חצי דתי, חצי פסיכי כזה. הם לא עזבו את המקום אף פעם. המקום לא השתנה. הדת כאילו דעכה, אבל בעצם כל הליברליזם הוא קרום דק שנמתח מעל זה. כל התרבות, כל התפיסה האסתטית, הכל ניסה על הדת. זה שם ברחובות, זה בכל מקום. זה בפנים, גם אם אתה מגה חילוני. ואמרתי לעצמי, מה אני? אני יושב על חול, על 100 שנים, בניתוק מוחלט. ככה עם גרזן חתכו את החבל. ואני מסכים עם המהלך, אני לא חושב שזה היה מהלך לא נכון, כי עשו פה מהפכה. והמהפכה הציונית היא אחת המהפכות היותר מוצלחות. היחידה שיותר הצליחה זו המהפכה הפמיניסטית. המילה המסורת מגעילה אנשים. גם אותי היא הגעילה פעם. אבל מה זה מסורת? כשמוסרים משהו. למה אנשים נהיים קצת יותר שמרניים כשהם נהיים הורים? כי הם מבינים. לי מסרו משהו ואני מוסר משהו לילדים שלי. זו מסורת. בדרך כלל הדת היא חלק מזה. בין אם אתה דתי ובין אם אתה לא דתי. גם אלמודובר מתעסק בזה והוא ממש לא דתי. מה בסיפור הזה על ירושלים בימי בית שני תפס אותך? הדהימה אותי עוצמת הטירוף. עיר אחת שפשוט משתגעת ומתחילה לדהור לגיהנום. איך זה קורה הדבר הזה? מאיפה יצא להם הטירוף הזה? כשהתחלתי ב-2013 זה היה יותר דומה למה שקורה בסוריה. אחר כך שמתי לב שכל המערכה הראשונה של הסרט עוסקת בעצם בהון שלטון, בשחיתות. כשהעסק יוצא משליטה אתה כבר שוכח מה התחיל את זה, כי זה כבר לא רלוונטי. אבל זה מה שמתחיל את כל הסיפור. מה ביבי אמר כשהוא אשם בשחיתות? הוא אמר, אתה מאשים אותי כי אתה שמאלני, כי אתה רוצה להפיל אותי. זאת אומרת, היה לו אינטרס לפלג כדי להימנע מהאשמה הזאת. ברגע שזה קרה פה, הבנתי איך זה קרה שם. זה הנמשל? כשראיתי את הסרט חשבתי שהוא בא להזהיר מפני משהו, אבל לא הבנתי בדיוק ממה. כשאני חושבת על שלל הדמויות, כולם בעצם מלאים בכוונות טובות כל הדרך לגיהנום. אף אחד לא רע. אף אחד לא אשם בעצם. אחד הדברים שאני חושב שהתגבשו אצלי לקראת הסוף, כשכבר הכל היה מעוצב, זה שבעצם מה שקרה הוא שכל אחד נתפס על העמדה שלו באופן מוחלט. ואם יש לך עגלה שכל גלגל הולך לכיוון אחר, היא תתפרק. אז יש מי שאומרים אחדות אחדות. אבל אני גם נגד אחדות. אחד הדברים שהכי מאפיינים את העם היהודי זה המחלוקות. זה חלק מהחוכמה שלו. השאלה איך אתה מנהל את המחלוקות האלה. שימי לב שבסרט כל הזמן אומרים בוגד, 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 בוגד. וגם פה כל אחד אומר בוגד, בוגד, בוגד. ביבי בוגד, ההוא בוגד, השמאלנים בוגדים, הימנים בוגדים, וכן הלאה. ואני אומר לאנשים, אתם לא יכולים להשתמש במילה הזאת. יתחילו לעוף פה כדורים. ראינו את זה במבצע שומר חומות שנראה כמו התחלה של סרט. אחד מצופי הסרט היה ראש הממשלה נפתלי בנט. בהשבעה של הממשלה, פתאום אחותי מצלצלת אליי ואומרת לי, בנט מדבר על הסרט שלך. כי בהשבעה הוא צעק לחברי האופוזיציה, אתם כמו בר גיורא ואנשים שלו ששרפו את מחסני המזון. ואז הצלחתי לגרום לזה שהוא יראה את הסרט. ביום אחד אני מדבר פה בחצר ויש שיחה לא מזוהה, ואני אומר, רגע, זה שולי, תנו לי להוריד אותו מהקו. ואז אומרים לי, שלום, זה ממשרד ראש הממשלה. ראש הממשלה רוצה לדבר איתך. רבע שעה הוא דיבר איתי והיה נורא נחמד. אמר שהוא נורא התרגש מהסרט, גם קולנועית וגם תוכנית. הוא אמר שהדבר שהכי נגע בו זה שכולם צדקו. כמעט לכל אחד יש זווית. היה בו משהו תמים נקי כזה. כל צד יש לו היגיון. התרשמתי באמת שהוא נורא מודאג. הסרט היה אמור להיות מסופר מנקודת מבטן של 6 דמויות שונות. נדרש לדר זמן למצוא את הגיבור הראשי, והוא בחר בבן בטיח. בחור תמים עם כוונות טובות, מושפע מאוד גם, אומר עליו דר. אמרתי, בואו נלך להזדהות עם קנאי, בואו נבין אותו פעם אחת. הרי תמיד משמיצים את הקנאים שהם אלה שאחרים על חורבן ירושלים. ובהסתכלות שלי, הם בטח לא האחראים היחידים. אם אני צריך להאשים, להצביע על מישהו, זה על העשירים. שהזניחו את העניים ברמה כזאת והפקירו אותם עד שהם לא השאירו להם שום ברירה. הסיכרים, הקנאים שפעלו בירושלים בזמן המרד הגדול באימפריה הרומית, הם בעצם סוג של שמאל אלים של שנות ה-50, 60, 70. השחיתות והפערים החברתיים זה הדבר הכי גרוע לדעתך? אני לא יודע אם זה הדבר הכי הרסני, אבל הוא מאוד מאוד הרסני. תשימי לב מה קורה בעולם הערבי היום. מה זה דאש? הם התפתחו על צדק חברתי. מה זה החמאס וכל התנועות האלה? הן כולן רצות על העניין של צדק חברתי. זה מעניין דרך אגב, שהדתיים הלאומיים שהם הציבור היחיד שמכיר את הסיפור הזה מיינקות, מוכנים בשביל האדמה לעשות דברים נוראיים. ואני אומר להם, טמבלים, אתם הייתם צריכים לשאת את הדגל הזה לפני כל הדגלים האחרים. בשביל חתיכת אדמה פה או איזה כביש פה, חלקכם מוכנים להצביע על הממשלה הכי מושחתת בעולם. הציבור הדתי-לאומי הוא ברובו ציבור ברמה גבוהה מאוד, שתורם למדינה ולתרבות ומכבד את החוק. יש לי בעיה רצינית עם אותו חלק שפורע החוק, גם מול הפלסטינים וגם מול צהל, בצורה שמעמידה בשאלה בכלל את עצם קיום המדינה. הלו הם ממש מסתכנים בפיצול המדינה לשתיים, יהודה וישראל. מפתיע אותי שאותו חלק בציבור הדתי-לאומי ואותם רבנים, שבלי ספק מכירים היטב את סיפור החורבן, לא מאססים לפני שמנסרים את העץ שכולנו יושבים עליו. לעומת ריבוי הדמויות הגבריות בסרט, הייצוג הנשי מבוסס על האימא מצד אחד והמלכה הפאם פטאל מצד שני. מה אני יכול לעשות? אני אמציא דמויות? אני מספר סיפור של 4 שנים בשעה וחצי, כשהנחת העבודה שלי חייבת להיות שאף אחד לא יודע עליו כלום. זה כמו לספר על מלחמת העולם השנייה בשעה וחצי מתוך הנחה שהצופה לא יודע שום דבר על האירוע. ויתרתי למשל על הדמות של יוספוס פלאביוס שהיה יועץ של הרומאים, שהוא דמות מאוד מעניינת וחשובה, אבל הוא לא הניע שם כלום. אז אני מביא דמות אחת שהיא מאוד משמעותית, המלכה ברניקי, שכולם תמיד דיברו על אחיה, אגריפס השני, והאימא חשובה בהיבט אחר. לא קשה לי עם מה שחושבים, כן נשים, לא נשים, גם אין שם סינים ואין שם טרנסים, מה לעשות? אגב, בהחלט יכול להיות שבמציאות כן היו שם טרנסים, כי הרומאים היו חופשיים לגמרי מבחינה מינית. בסרט יש 2 קטעים בלבד שהתמונה זזה. כן, ברגעים של משבר. למה? קודם כל אני אסביר למה לא. אמרתי, תשמעו, אנחנו עושים חוזה כל כך דרקוני עם הצופה, אם אני אזיז טיפה אפילו, הצופה ישר יחשוב שזה הולך לזוז. אז אני אומר לו, זה לא יזוז, שכח מזה. יש שם התעסקות מסוימת בקולנוע עצמו, שהרי כל הקולנוע עשוי מרצף של תמונות סטילס, נכון? ואני אומר, בוא נראה כמה אפשר למתוח את השלמת הפערים. היו לי חרדות עצומות לגבי העניין הזה, ועד היום לפעמים אני יושב ומרגיש שזה לא עובד בכלל, ושתכף הקהל יצחק עליי. שנים הייתי מתעורר בלילה בזיעה קרה פתאום, ובפחד שאני סוחף פה את כולם לאיזו התנגשות בקיר בטון. אבל על זה אין תלונות בכלל. הקהל מבסוט. הרעיון נבע בעצם מחוסר יכולת לעשות סרט תקופתי יקר. זה דרך אגב, אחד הדברים היפים בקולנוע הישראלי. חשבתם בהתחלה על אנימציה כמו בוולסים בשיר? לא, לא רציתי כזה. יש משהו בסטילס, בנצחיות הקפואה שלו, שהוא יותר אמין ותופס את הקדמוניות. אתה כאילו יכול להרגיש שבעצם זה באמת קרה. אם זה לא היה כך, זה היה סתם. זה לא היה אמין, היה נדמה שזה סרט ילדים. הפורמט הזה גם מאפשר להגיע ליופי אדיר. כמובן שהיופי הזה לא היה קורה אם לא היה 2 הגאונים האלה, שבלעדיהם הסרט היה משהו אחר לחלוטין. אני לא חושב שאי פעם נעשה סרט אנימציה כל כך יפה. הדמות שאולי הכי השפיעה על דאר ושלה גם הקדיש את סרטו, הוא אביו, אברהם דאר, שנפטר זמן קצר לפני פרוץ הקורונה. דאר, איש מודיעין וביון, התפרסם בעיקר בגלל רשת המרגלים שבנה במצרים בשנות ה-50 ושעמדה במרכז פרשת עסק הביש. באותה פרשה הופעלו מרגלים רדומים במצרים לצורך ביצוע פעולות שנויות במחלוקת, דבר שגרם לחשיפתם, הוצאה להורג של 2 מהם ושפיטתם של אחרים לשנים ארוכות בכלא המצרי. גידי דאר מספר על ילדות בלב הכרמל טבולה בטבע ובסוסים, כשהתושבים הערבים הם בני בית קבועים. הוא היה תמיד חיה אחרת, הוא אומר על אביו. הוא היה סט ותימני ובריטי. אני אראה לך תמונות שלו מבית הספר, הוא נראה כמו איזה ערבי קטן, רזה כזה, שמצולם עם כל מיני גדולים עם שפמים. הם נשארו כיתות והוא קפץ כיתות. והוא היה פושטה גדול, דיבר 5 שפות, התגייס לפלמח, ואז מידרו אותו כי התגלה שאח שלו היה בלחי. ואז הוא התחיל לעבוד עם מבריחים ערבים, שדד בנקים, שדד אוניות נשק. הוא היה מין סוכן חשאי מושלם כזה, כי הוא הכיר תרבויות ואת כל העסקים השחורים בעולם, והייתה לו קריזמה מטורפת. ואז, ב-1951, אחרי שקמה המדינה, חיפשו מי הכי ותיק ומנוסה בריגול. הוא היה בן 26, ואז אמרו, אברהם דאר, זה האיש. הייתי בהלוויה של מרסל ניניו, אחת המרגלות שפעלו ברשת במצרים, וישב שם יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר. אמרתי לו, תגיד, בחיסול מחמוד אל מפחוך, בכיר חמאס שחוסל בדובאי ב-2010, כמה אנשים היו לכם? 30 אנשים on the ground ועוד 200 פה? והוא ענה לי, הרבה יותר. ואבא שלי היה בן 26 ששלחו אותו לבד ואמרו לו, לך תעשה. הפרשה הזאת גרמה לקרע בינו לבין הממסד, הוא מאוד 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 כעס על מה שקרה. בתוך מבצע סיני הוא עבד על בן גוריון שהולך להיות לינץ' בילדים של פורט סעיד, קיבל כוח של קורסיקאים צרפתים ולקח את לובה אליאב איתו, כשבעצם המטרה האמיתית שלו הייתה להגיע לקהיר לשחרר את האנשים. כשהוא חזר הוא הבין שדיין שחרר 1,000 שבויים מצרים, כולל הקולונל ששפט אותם, תמורת בן אדם אחד, והשאיר את הסוכנים שם למרות שהם היו קצינים בצהל. על הרקע הזה הוא התפטר מיד מהצבא. לדברי דאר, אביו הבין תמיד טוב יותר מכל השמאלנים שמסביב את הערבים. כשהיה אוסלו אני הייתי באורות, והוא כל הזמן אמר, זה לא ילך, אתה לא מבין אותם, אתה לא חושב כמוהם, אתה חושב מעצמך. הוא כל הזמן אמר על ערפאת שישלוף כבר את הציפורניים, ובסוף הוא שלף, ובגלל זה השמאל קרס. חלק אומרים נגמרה הציונות, ובניגוד למה שהרבה חברים שלי מתל אביב חושבים, אני ממש לא מסכים עם הדבר הזה. אני חושב שאנחנו לא יכולים להיות מקום רגיל. אין לנו את הפריבילגיה הזאת. אנחנו מקום שבלי עוצמה חלומית לא נחזיק. מה זאת אומרת? זה לא מקום כל כך נוח לחיות בו. אנחנו מאוימים מכל הכיוונים. אבל גם, וזה מאוד קשור לסרט, ליהודים יש גן שאומר, אנחנו חולמים, מגשימים ומפרקים את עצמנו. גן של השמדה עצמית. והוא תמיד קורה כשכבר הגעת לשיא ואתה כבר שמנמן ומרוצה. האם בסופו של דבר לאחר כברת דרך מסוימת, שבת הביתה לאבא שלך גם מבחינה אידיאולוגית? אני כבר הרבה שנים חושב ככה. מה שכן, אני יותר מעריך מסורות מפעם. והגעתך לבנך, זה דבר שאני הרבה יותר מבין. פעם רציתי לפרק הכל. היום כבר פחות. ארמגדון, כתבתה של רבית הכט. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.